ואתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
ברוכים הבאים לפודקאסט פוריות. והפעם נעסוק באתגרים ובהזדמנויות בתחום הפריון בקרב קהילת הלהט"בים. הטיפולים החדשניים, התמיכה החברתית והמשפטית והסיפורים האישיים שמאחורי מסע ההורות. אני דוקטור משה רויבורט, ואיתי באולפן פרופסור הדר אמיר לוי, מהיחידה להפריה חוץ-גופית בבית החולים ליס לנשים ויולדות, המרכז הרפואי על שם סורסקי בתל אביב. שלום הדר.
שלום וברכה.
נתחיל בשאלה כללית. מהם האתגרים הייחודיים שעומדים בפני זוגות להט"בים שרוצים להביא ילדים לעולם?
אז יש מספר אתגרים עיקריים. אתגר ראשון זה העניין הביולוגי. כשאנחנו צריכים ביצית וזרע, לא תמיד בזוג להט"ב אחד מיני יש לנו גם ביצית וגם זרע, או רחם. ולכן אנחנו בעצם צריכים להתמודד עם סוגיה ביולוגית. דבר שני זה כל העניין של תהליכים רפואיים. בגלל שאין פה בעצם יכולת להיריון ספונטני, כמו בגבר ואישה, אז אנחנו צריכים איזושהי מעורבות, שהיא מעורבות רפואית, וזה אתגר נוסף. דבר נוסף זה העניין של לבטים חברתיים ותרבותיים, העניין של קבלה, אכלה, נכונות של המשפחה, של הסביבה, של הבני אדם עצמם. עוד אתגר זה כל הסוגיה הכלכלית. הרבה מאוד פעמים כל ההתערבויות הרפואיות עולות כסף, ולפעמים לא מעט כסף, וזה אתגר מאוד חשוב. והדבר האחרון, אבל הוא לא אחרון, הוא משמעותי מאוד.
But not the least.
בדיוק. זה כל העניין של היבטים משפטיים. מה מותר, מה אסור, על פי החוק הישראלי, על פי החוק שהוא מחוץ לישראל, איך אפשר לשלב אותם, וזה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם בכובד ראש.
מעניין מאוד. אילו טיפולים רפואיים קיימים כיום עבור להט"בים שמעוניינים להביא ילדים לעולם?
אז נחלק על זה לפי מטופלים. אם אנחנו מדברים על זוגות גברים חד מיניים, אנחנו יכולים בעצם להביא ילד דרך תרומת ביצית, כי יש לנו רק זרע, אנחנו צריכים תרומת ביצית, ועל ידי סיוע של פונדקאית, כי אנחנו צריכים רחם. במבדה ואנחנו מדברים על זוגות נשים חד מיניות, אנחנו צריכים זרע, כי את הביציות יש לנו. ואם אנחנו מדברים על מטופלים טרנסג'נדרים, אנשים שהולכים לעבור התאמה מגדרית, והולכים לקבל טיפולים, או הורמונליים, או כירורגיים, שיכולים לפגוע בפריון שלהם, אז אנחנו משתמשים באופציה, באפשרות, של לשמר פריון, של להקפיא ביציות, או להקפיא עוברים, או להקפיא זרע, לפני שאנחנו מתחילים את הטיפולים האלה. אז זה בעצם האופציות, שיש לנו יכולת לסייע מבחינה רפואית, לפוריות, בקהילת הלהט"ב.
נושא מרתק, אני מקווה שתוכלי גם להרחיב בהמשך על הנושא, אבל אני אשאל אותך עכשיו, כיצד ניתן לשפר את הנגישות והמודעות לטיפולי פריון בקרב קהילת הלהט"בים?
אז נחלק את זה למספר דרכים. דבר ראשון זה להגביר את המודעות ואת החינוך בקהילה הרפואית עצמה. זאת אומרת, לתת הדרכות והכשרות כבר בבתי הספר, בתי הספר לרפואה, בתי הספר לסיעוד, כשאנחנו עדיין בתחילת הדרך, ואחר כך לתת את ההדרכות וההכשרות גם לצוות הבכיר בקהילה ובבתי החולים. דבר שני זה הנגשת המידע והשירותים למטופלים ולמטופלות עצמם, חיבור עם ארגוני זכויות להט"ב שיפרסמו את האפשרויות השונות, אתרים, פורטלים יהודיים וקווי תמיכה ותמיכה רגשית על פי הצורך. דבר נוסף זה הנגשה כלכלית. לנסות להכניס את זה לסיבסוד של טיפולים, לנסות לעשות שיתופי פעולה עם קרנות ותרומות, תמיכה ממשלתית וחקיקה, בזה אנחנו עובדים הרבה, מול המחוקק, לנסות להסביר למה ואיך אפשר לסייע ולהקל על ידי חקיקה, והכנה חברתית ותרבותית, אין למשפחה, אין לחברה, מבחינת קמפיינים חברתיים ותרבותיים, שימור תדמית של הקהילה, כדי שהקהילה תוכל להכיל הורות שהיא לא הורות סטנדרטית, אלא כל מיני הוריות שונות. אז זה בקצרה הדרכים והאפשרויות שאנחנו יכולים לשפר את הנגישות ואת המודעות של טיפולי פריון והורות, הורות ביולוגית, בקרב קהילת הלהט"ב.
אולי תוכלי קצת להרחיב על הנושא של הגברת מודעות בקהילה הרפואית. מניסיון, אני יודע, באחד הכנסים שאני ארגנתי, אז הנושא עלה, והיו אפילו מרצים שדיברו על היבטים השונים של טיפול בקהילת הלהט"ב. אם אפשר קצת להרחיב על הנושא.
בוודאי. הכשרת רופאים בתחום הפריון לעבוד עם קהילת הלהט"ב דורשת מאמץ, דורשת הבנה חברתית, הבנה רגשית, הבנה רפואית של הצרכים הייחודיים של הקהילה הזאת, כי זה לא כמו כלל האוכלוסייה. אני חושבת ומאמינה שהכשרה מתמשכת משלבים מאוד מוקדמים של הצוות הרפואי, זה קוד המפתח, העניין החינוכי, עוד פעם, כבר בבתי הספר לרפואה, בבתי הספר לסיעוד, תמיכה רגשית, גם לצוות המטפל ישירות וגם לצוות מסביב, שיתמוך לגבי הצרכים היהודיים של כל אדם בקהילה, בהמשך סמינרים וסדנאות לצוותים רפואיים, וגם אותם אנשים שמטפלים וכבר מיומנים, צריכים תמיכה רגשית, ויש שם קבוצות בלינט, שזה דבר מאוד מאוד חשוב וחכם, של היכולת לשתף, לשתף בקשיים, באתגרים, אל מול המטופלים, וקבוצות עבודה משותפות, שזה אני חושבת דבר מאוד חשוב, של צוותי הרפואה, והמטופלים הלהט"בים, שהמטופלים הלהט"בים יישבו יחד עם הצוות הרפואי, ויגידו מה הצרכים שלהם, מה הקשיים שלהם, מה האתגרים שלהם, מה מחזק אותם, וככה ביחד לבנות תוכניות. אבל סוד הקסם הוא להתחיל מאוד מוקדם ולוות את הצוות לאורך כל הדרך.
רציתי באמת לשאול על ההיבטים המשפטיים והאתיים שיש לקחת בחשבון בטיפולי פריון בלהט"בים, כי זה נושא באמת סבוך ולא פשוט.
נכון. הוא סבוך ולא פשוט, לא רק בארץ, בכל העולם, וההיבטים המשפטיים והאתיים מאוד תלויים במי שולט, במי נמצא בממשל, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו אפילו בארצות הברית, איך דברים משתנים אפילו הלילה, מבחינת חקיקה אל מול אוכלוסיית הלהט"ב. אבל אם אנחנו ככה ננסה למקד את ההיבטים המשפטיים, אז קודם כל העניין של הגבלות על טיפולי פריון, האם מותר, מה מותר, מה אסור, ניקח לדוגמה את חוק הפונדקאות, בעבר החוק הזה לא אפשר לזוגות גברים חד מיניים להשתמש בפונדקאות בארץ. מינואר 2023 הדבר הזה אפשרי, ואנחנו רואים את המגמה הזאת שהולכת ועולה בארץ. דבר נוסף מבחינת היבטים משפטיים, זה לא רק לפני הטיפולים, זה לא רק לפני שנולד הילד, זה גם אחר כך. מי האפוטרופוס של הילד? למי יש זכויות הורות על הילד?
האם שני הבני זוג הם הורים או לא?
בדיוק. האם רק על ההורי הביולוגי במרכאות, או גם על ההורי המגדל? וזו סוגיה שכל הזמן מערכת המשפט מתמודדת איתה. מבחינת היבטים אתיים, זה עוד פעם, האם יש הגבלות למי לתת תרומת זרע? האם יש הגבלות למי לתת תרומת ביצית ופונדקאות? הסוגיה של האם קיימת כאן ניצול הפונדקאית? אנחנו מדברים על זוגות גברים חד מיניים שמשתמשים באישה או ברחם, בעבור תשלום, בעבור כסף, האם יש כאן ניצול, של, ניצול כספי של, של אישה? ניצול כלכלי של המטופלים עצמם? הרצון שלהם להורות הוא מאוד 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 חזק, זה יכול לתת פתח לניצול כלכלי של המטופלים עצמם. והדבר האחרון שהוא משלים בעצם את מה שאמרתי מקודם לגבי הזכות של ההורות והאפוטרופוסות, זה איפה הזכויות של הילד, מה אני רוצה, האם הייתי רוצה לחיות במשפחה כזאת, האם זה מהווה בעבורי קושי, זאת אומרת לחשוב גם על זכות של הילד בעתיד שנולד למשפחה שהיא לא משפחה במרכאות סטנדרטית. אז זה בכלליות הסוגיות החוקיות והאתיות שאנחנו מתמודדים איתם.
את יכולה קצת להרחיב על המצב העכשווי מבחינה משפטית, האם שני בני הזוג יוכרו כהורים, האם הם צריכים לעבור איזשהו הליך משפטי סבוך, איפה זה עומד היום?
היום זה עומד בכך שהם צריכים לפנות, אחרי שהילד נולד, הם צריכים לפנות לבית משפט ולבקש הורות משותפת. לא בטרם הילד נולד. ואת זה אפשר לעשות בגדול בשני מסלולים, או ללכת ממש במסלול של אימוץ, לפתוח תיק אימוץ ולבקש אימוץ רשמי. או לוותר להליך הזה של האימוץ וללכת דרך בתי משפט, ולבקש את הזכות להורות ולאפוטרופוסות, ואז הרבה פעמים יבקשו מהם הוכחות מלפני זה, האם הם היו יחד בבנק הזרע, האם היו, ויש תיעוד על ביקורים משותפים אצל הרופא הפריון, האם יש תיעוד מבחינת מעקב ההיריון, שהבני זוג באו ביחד, ואחר כך על התקופה הראשונה של הילד או הילדה שנולדו, האם יש תמונות משותפות, חוויות משותפות בגן וכולי.
אני חושב ששלב הטיפול הוא באמת מאוד חשוב, זוגות שמגיעים אליי לטיפולים, ממש מבקשים שירשם שבא בלוויית זאת או זה, ושהוא נטל חלק פעיל במהלך הטיפול וכו'. אני חושב שזה באמת נקודה מאוד חשובה שאלת, וזה אחר כך פועל לזכותם כמובן,
נכון, שמוכיחו חשוב מאוד
ששני בני הזוג או בנות הזוג הלכו ביחד כל אורך הדרך, בשניהם בהחלט בסופו של דבר הם ההורים של הילד. כיצד משפיעה התמיכה החברתית והמשפחתית על הצלחת טיפולי פריון בקרב להט"בים?
אז התמיכה החברתית והמשפחתית היא גורם חשוב מאוד, קריטי, בהצלחת טיפולי פריון ללהט"בים, גם מבחינה רגשית. צריך לזכור שהאנשים האלה לעתים מנודים, ואז יש הרגשה של בדידות ואי קבלה מהסביבה. היום המצב הוא הרבה יותר טוב, אבל עדיין יש קושי.
זה מאפיין בכלל קצת את קהילת הלהט"ב, או שזה כבר פחות?
זה כבר פחות, אני חושבת שגם בתוך קהילת הלהט"ב, יש תתי קבוצות שההתייחסות אליהם שונה.
מדבר בעיקר על הקוויר והטרנסג'נדרים.
פה זה יותר קשה, פה זה יותר קשה, גם מבחינה משפחתית וגם מבחינה חברתית, אבל אין ספק שבעשור האחרון, העניין הזה השתנה לטובה, לטובה מאוד, ואני מקווה שעם כל העדה, בטח שבא מארצות הברית, הדברים האלה לא יעברו נסיגה, אבל התמיכה החברתית והמשפחתית היא גורם קריטי, גורם עיקרי, בהצלחת טיפולי הפריון, כמו שאמרתי, גם מבחינה רגשית, לעטוף, להכיל, לסייע, וגם מבחינה מעשית כלכלית, כי לפעמים צריך סיוע. והסיוע הזה יכול להגיע מהמשפחה, או מי שיכול לעזור, וזה יעזור מאוד לזוג או לאדם בהתמודדות עם האתגרים האלה, לחזק את הביטחון העצמי של בני הזוג, לעזור להם להתמודד עם אתגרים שונים, ואחר כך לעטוף את כל המשפחה, ולעזור לה ללכת בדרך הזאת, של להיות משפחה שונה בגן, משפחה, אני לא אוהב את המילה שונה, אבל מגוונת בגן, בבית ספר, וכן הלאה.
חשוב מאוד, חשוב מאוד. כל המסגרות, מעבר למשפחה הגרעינית, התמיכה וההבנה הם מאוד חשובים. מה המחקרים החדשים בתחום הפריון בקרב הלהט"בים? יש איזשהם מגמות עתידיות שמסתמנות?
אז אפשר לחלק את זה בגדול לשלושה ענפים. מחקרים שעוסקים בהיבטים חברתיים. יש הרבה מאוד מחקרים כאלה של השפעות טיפולי הפריון על המטופלים, על המשפחות של המטופלים, על משמעות התמיכה המשפחתית והחברתית בטיפולים עצמם. האם זה עוזר, האם זה לא עוזר בהצלחת הטיפול. והשפעת ההורות הלהט"בית על הצאצאים, מבחינת הצאצא עצמו, מבחינת ההשפעות הרגשיות על הצאצא, השפעות ההשכלתיות, ממש הרבה מאוד עבודות בעניין הזה. מחקרים נוספים זה מחקרים של מדיניות, מבחינת ההתאמות הרגולטוריות, מבחינת, כמו שדיברנו מקודם, השפעות של חוקים שונים, השוני בחוקים שונים, רגולציות של משרד הבריאות או כל מי שקשור לזה. והדבר האחרון זה מחקרים רפואיים. שמרב המחקרים בעבר יותר עסקו בעניין של הצלחות של טיפולים באוכלוסיית הלסביות, הנשים החד מיניות, לעומת כלל האוכלוסייה מבחינת הצלחה של השעות ביוץ או IVF. הדברים האלה כבר פורסמו ויש הרבה מאוד עבודות. היום אנחנו יותר מתעסקים בהשפעות של הטיפולים להתאמת מגדר, הטיפולים ההורמונליים, שאם אני מדברת על נשים טרנסיות, שהם XY ומטופלים באסטרוגן ובאנטי-אנדרוגנים, האם זה משפיע על הזרע ועל הפוריות, ובהתאמה ובהשלמה, האם טסטוסטרון, שזה הורמון המין הזכרי שאנחנו מטפלים בגברים טרנסים, שהם XX עם רחם וביציות, האם זה משפיע על הפוריות שלהם. אז היום הרבה מאוד משאבים הולכים לכיוון הזה. זה בגדול המחקרים, מחקרים שהם יותר חברתיים, מחקרים שהם יותר מחקרי מדיניות ומחקרי רפואה.
אין ספק שזה תחום רחב ומרתק מאוד. יש לך איזשהם סיפורים אישיים או איזשהם חוויות של מטופלים להט"בים שעברו טיפולי פוריות?
אז יש לי המון. אנחנו, אני מטפלת באוכלוסיות יותר להט"בים כבר כמה שנים. על קצה המזלג, ככה, אם אני מנסה לאחד את הסיפורים האלה, אז אפשר להגיד שהסיפורים והחוויות של המטופלים שעוברים טיפולי פריון, הם מגוונים. זה מאוד תלוי מאיפה הם מגיעים, במצב הרגשי שלהם, האישי שלהם, המשפחתי, החברתי. אם אני חושבת על נקודות משותפות שהמטופלים מעלים, זה העניין קודם כל של המאבק להכרה חוקית, להיות כמו כולם. דבר נוסף זה ההתמודדות שלהם עם האפליות, עם הסטיגמה, אין של החברה ואין של הצוות המטפל, וזה מה שאני מקשרת מקודם לעניין של חינוך והכשרות, על הקשיים הכלכליים שיש להם, במיוחד אם צריך גם תרומה וגם פונדקאות, הצורך שלהם בתמיכה רגשית בזמן הטיפולים, וגם לאחר בניית המשפחה, זה לא דבר שמפסיק, וכמו כולנו, האושר והסיפוק שיש ילד במשפחה, שבעצם נבנית משפחה. ויש לי גם זוגות גברים חד מיניים, שיש להם ילדים והאושר נכנס לחייהם, גם נשים חד מיניות וגם טרנסים, שזה דבר חדש, שמצליחים לייצר משפחה.
יש לך איזשהו מקרה אחד ספציפי שממש נחקק ו...
כן, אז יש לי מקרה של מטופל שהוא פנה אליי, זה היה בערך ב-2017, הוא היה בן 26, הוא גבר טרנס, גבר טרנס זה אומר שהוא XX, הוא היה מטופל בטסטוסטרון מספר שנים.
אבל הוא לא קראת את דברי המין הפנימיים שלו.
הוא עבר כריתה, והוא עבר, וזה בדיוק העניין, הוא גם טיפ, אז אני אספר את הסיפור, הוא עבר, הוא גם טופל בטסטוסטרון, והוא גם עבר ניתוח תחתון, בעצם הוא עבר הסרה של הרחם השחלות.
בלי לעשות שימור פוריות לפני זה, בלי לשאוב ביציות?
בלי לשאוב, אני כבר אספר, ועבר גם תהליך של שחזור של איבר מין זכרי, והוא התקשר אליי בטלפון ואמר לי, אדר, אני רוצה להיות אבא. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים איזושהי חתיכת שחלה. ואז אמר לי, אדר, כשנותחתי, הוא נותח בחול, ביקשתי מהמנתח שישיר לי חתיכת שחלה, כי חשבתי שזה חשוב לי לעצם, ללב, מדהים. לזיכרון. אמרתי לו, תקשיב, תגיע בבוקר, נעשה אולטרסאונד, ונראה אם יש חתיכת שחלה. אם יש חתיכת שחלה, נתחיל לעבוד. והוא באמת הגיע בבוקר, ואנחנו יודעים שבדרך כלל אנחנו עושים אולטרסאונד דרך הנרתיק, דרך הווג'יינה, אבל פה לא היה, כי הבן אדם עבר ניתוח מלא, כולל שחזור, ולכן האולטרסאונד...
שחזור של פין.
שחזור של פין, בדיוק, משכים וכולי, ולכן עשינו אולטרסאונד דרך הבטן, וראינו חתיכת שחלה קטנה עם שלושה סקיקים, שזה הבית של הביציות, ואמרנו הולכים על זה, ועשינו טיפול הפריה חוץ גופית, עשינו גירוי של השחלה, עם הורמונים, ושאיבה, התפתחו באמת בסקיקים, ועשינו שאיבה דרך הבטן.
חשוב להדגיש, זו שיטה שכבר לא מקובלת היום.
נכון, כי בדרך כלל אנחנו עושים שאיבה דרך הנרתיק, עשינו שאיבה דרך הבטן, פרופסור פואד אזם ואנוכי, והצלחנו לשאוב 22 ביציות, בדיעבד לא השאירו לו חתיכת שחלה, השאירו לו שחלה שמאל פשוט.
וואו.
ומזה יצרנו 13 עוברים ו10 עוברים הצלחנו להקפיא, והמטופל הלך, ואחרי שנתיים הוא יצר איתי קשר, הקפנו את העוברים האלה, והוא אמר לי, אדר, אני התחתנתי עם אישה טרנסג'נדרית, אישה טרנסג'נדרית, אני מזכירה, XY, זאת אומרת יש אשכים וזרע, ולנו היה עוברים, ואנחנו לקחנו את העוברים האלה, ואנחנו הטסנו אותם לאוקראינה, ושמה, כי בישראל לא מותרת פונדקאות לטרנסים, זה חשוב להגיד, כמו שאמרתי מקודם, מאוד חשוב ללכת לפי חוקי המדינה, ולא לעשות מה שבא לנו. שלחנו את העוברים האלה במטוס לאוקראינה, ושם הם השתמשו בפונדקאית, והיום יש ילד וילדה, תאומים, בני שנתיים, פה בתל אביב, לגבר טרנס ואישה טרנסית.
וואו. אחרי ששמענו את הסיפורים המדהימים, שסיפר לנו עד כה, אשמח לשמוע מה המיתוסים והדעות הקדומות שנפוצים בתחום הפריון בקרב הלהט"בים, מה ההצעה שלך, איך אפשר להתמודד עם זה?
אז יש המון מיתוסים, אני ככה אזרוק חלק מהדברים שאנחנו שומעים, כמו קהילת הלהט"בים לא שואפת להקים משפחות, הם רוצים חופש, הם רוצים לחיות בכיף, או זוגות להט"בים לא יכולים להיות הורים טובים, כמו זוגות שאינם להט"בים, או האנשים הלהט"בים הם לא יציבים, אז הם לא יכולים להיות הורים, או ילדים שנולדים למשפחות חד מיניות, ייפגעו מבחינה נפשית ורגשית, או ילדים כאלה יסבלו מסטיגמות חברתיות. יש הרבה מאוד, הרבה מאוד מיתוסים, ואני חושבת, ואני חושבת שזה משהו שאני ככה מנסה להעביר במסר, בכל הפודקאסט הזה, זה שהדרך להתמודד עם המיתוסים והדעות הקדומות, לא רק בתחום הפריון, בכל תחום, אבל בטח בתחום הפריון, היא באמצעות חינוך. הפצת מידע, גם מידע מדעי וגם בכלל מידע לגבי האוכלוסייה, מחקרים כדי לשבור את המיתוסים האלה, להציע תמיכה, להעמיק שיח, שיח בין אוכלוסיות, תקשורת, כדי להראות שהדימויים השליליים האלה הם לא נכונים, ולהפיץ כמה שיותר סיפורים חיוביים, גם מבחינת הפצה תקשורתית וגם בין אישית, ממש, בהיכרויות.
אני חושב שהפודקאסט שלנו אולי גם יכול לתרום לזה קצת.
אני חושבת שיכול לתרום הרבה, וזה מה שאני מאמינה. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בשטח. את השינוי הזה שכבר קיים בשנים האחרונות, לא רק במרכז, במרכז אנחנו רואים הרבה גני ילדים ובתי ספר, שיש הורות שהיא לא הורות סטנדרטית, אבל גם כבר בפריפריה, שהדברים האלה חודרים, ואין טוב עם מראה עין ומחיים במשותף. אז זה לא דבר שיקרה מרגע לרגע, תהליכים שהתרחשו.
זהו, אנחנו הגענו בעצם לסוף הפרק. יש לך איזשהו מסר שתרצי להעביר למאזינים?
המסר העיקרי, take home message שאני רוצה להגיד, זה שאני באמת מאמינה, וזה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שגורמת לי לפעול הרבה בשטח הזה, כרופת פריון, זה הזכות להורות ביולוגית ובניית משפחה, שזה זכות שקיימת, זכות בסיסית, כמו אוכל, שתייה ושינה. זכות בסיסית שקיימת לכל אדם באשר הוא. ולא משנה האוריינטציה המינית שלו, ולא משנה ההגדרה המגדרית שלו. כל אדם יש לו את הזכות הבסיסית והשוויונית להיות הורה ביולוגי. זאת האמונה שלי.
תודה רבה לך, פרופסור הדר אמיר לוי, על הדברים המרתקים והחשובים האלה. תודה גם לכם שהזנתם לנו. נשתמע שוב בפרק הבא.